אוקיי, אנחנו בעצם עד עכשיו ראינו כמה דוגמאות לניתוח מושגי, כשהמטרה הייתה, וחזרתי על זה כבר כמה פעמים, המטרה הייתה לנסות ולהראות למה חשוב לעשות ניתוח מושגי ומה זה ניתוח מושגי. אז בסופו של דבר, בסוף הפעם הקודמת ניסיתי לתאר, לא חושב שזה להגדיר, אבל לתאר איך אמור להיות בנוי ניתוח מושגי. כשאני עוסק במושג מסוים, כשאני מנתח אותו, אני צריך בעצם לשים אותו בקונטקסט, שזה בעצם לבדוק אותו מבחוץ, ואחרי זה לנבור בתוכו. ואז זה בעצם לחלק אותו למרכיבים שונים. ואם אני מדבר בשפה אריסטוטלית, אז מה שאני בעצם אמור לעשות, נגיד שיש לי איזשהו מושג, אני לא יודע מה, מדינה דמוקרטית. בסדר? אז אני צריך לעשות לו, א', לשים אותו בקונטקסט. זאת אומרת, איזה מושגים משיקים או מנוגדים ישנם ברמה של הדמוקרטיה? אז אני אומר, יש גם מדינה מונרכית, יש מדינה, לא יודע מה, פשיסטית, יש כל מיני מודלים אחרים של מדינות שהן לא דמוקרטיה. זה אומר שמיקמתי את הדמוקרטיה מול מושגים אחרים באותו מישור. עכשיו, אני בעצם שואל את עצמי, האוסף המושגים האלה הוא בעצם מינים בתוך איזשהו סוג על. מה זה סוג העל הזה? שיטת משטר כנראה או משהו כזה, נכון? זה בעצם הכותרת שמתחתיה חוסות כל הצורות האלה, כל המודלים האלה. אז זה רק להבין את הקונטקסט. אז שמתי את המושג מדינה דמוקרטית תחת כותרת והנגדתי אותו למושגים אחרים. שונים, הפוכים, משיקים, כמובן יש יחסים שונים בין המושגים שנמצאים באותה רמה. עכשיו אני ממשיך ואני יורד, זה לשים אותו בקונטקסט מבחוץ. עכשיו אני נכנס פנימה לתוך הקרביים של מדינה דמוקרטית, ואני שואל את עצמי, מה המושג מדינה דמוקרטית כולל? כי כשאני רוצה להבחין אותו מהמושג נגיד מדינה מונרכית, אז אני צריך להבחן מה המאפיינים שלו מול המאפיינים של מדינה מונרכית, ולראות איזה מאפיינים הם מהותיים, איזה מאפיינים הם מקרים, אז אני עוד אדבר היום, וככה בסופו של דבר אני בעצם עושה את הניתוח המושגי. אז אני מסתכל מבחוץ, מסתכל מבפנים, שתמיד בעצם מדובר בהפרדה בין סוגים ומינים. אני בעצם עושה איזושהי מפה של סוגים, שכל סוג מחולק למינים, ואני מנסה לראות מה הסביבה של המושג שבו אני עוסק. כשהסביבה היא כמובן הסביבה שמסביב לו, אבל גם הסביבה שבתוכו. אם הוא עצמו מחולק, נגיד יש כמה סוגים של מדינות דמוקרטיות. יש מדינות שהמשטר שלהם הוא נשיאותי. דמוקרטי נשיאותי, נגיד כמו בארצות הברית או צרפת נדמה לי. אז זה סוג אחד. יש משטר שמשולב עם מלוכנות כמו בבריטניה. מלוכנות, כן, מסוימת. יש משטרים כמו בישראל שהם משטר פרלמנטרי, אוקיי? אז זה סוגים שונים של משטרים דמוקרטיים. אז זה מה שעשיתי עכשיו, בעצם נכנסתי לתוך המושג מדינה דמוקרטית, והבחנתי בין מינים שונים בתוך הסוג הזה שנקרא מדינה דמוקרטית. אז אחרי ששמתי את המושג מדינה דמוקרטית בתוך קונטקסט, מתחת לכותרת ועל יד מושגים שנמצאים באותה רמה, אני נכנס עכשיו לתוכו, ושואל את עצמי מי הם המושגים שכפופים לו, שנמצאים תחתיו. ואז אני אומר, יש הרבה סוגי משטרים דמוקרטיים. אז זה בעצם מינים שונים בתוך הסוג הזה. ואז אני בודק מה מאפיין את המין הזה, ומה מבחין אותו מהמין השני ששייך לאותו סוג. זאת אומרת, אתם רואים שבעצם מה שאנחנו עושים פה, זה איזשהו סוג של טקסונומיה. טקסונומיה זה מיון. מיון משון מין, כן, אתה בעצם בונה איזושהי מפה, יש לנו מושגים רק לשתי רמות, סוגים ומינים, אבל ברור שהמושג סוג ומין הוא מושג יחסי, זאת אומרת, מין נחשב כמין ביחס לסוג שמעליו, אבל הוא נחשב סוג ביחס למינים שתחתיו, אוקיי? מינים זה תת קבוצות של סוג, אוקיי? עכשיו, כל כל מיון כזה הוא בעצם מיון לסוגים, ותחת כל סוג יש מינים. אחרי זה אני יורד למינים, אז הם עצמם יחשבו כרגע הסוגים, ומתחתם יהיה המינים. וככה בסופו של דבר אני עושה את הניתוח המושגי. אבל איך בעצם אני מבצע את הטקסונומיה הזאת? כן, הטקסונומיה זה מיון שעושים למשל בצומח או בין בעלי חיים, למשפחות ולתת משפחות ולסוגים שונים. לכן המושג טקסונומיה שאוב בדרך כלל משם, בזואולוגיה ובוטניקה, כן, מיון של סוגים ומינים טבעיים. אבל זה נכון גם למושגים ולסוגים ולמינים של דברים לא טבעיים. למשל, המושג מדינה דמוקרטית הוא לא מושג טבעי. הוא מושג שהאדם יצר אותו. הוא לא מושג שקיים בעולם. אוקיי? אז לכן הטענה היא שאפשר לעשות טקסונומיה גם לעולם המושגים המלאכותי. עולם המושגים שאנחנו יצרנו אותו, גילינו אותו, המשגנו אותו, עוד נדבר בהמשך קצת מה בדיוק אנחנו עושים למושגים האלה. אבל מה שעומד מאחורי הטקסונומיה הזאת, המיון הזה, זה בעצם ניסיון להבחין מה המרכיבים שמגדירים את המושג. נכון? דרך המאפיינים של המושג, הרי תבינו, למשל, נגיד שלמושג יש 5 מאפיינים. אוקיי? אז עכשיו, המושגים המקבילים לו אמורים להיות עם, נגיד, למשל, 5 מאפיינים, אבל לא כולם זהים לחמשת המאפיינים של המושג הזה. נכון? זה הסוגים המקבילים לו באותה רמה. אוקיי? מה זה המינים שתחתיו? המינים שתחתיו, לכולם יש את 5 המאפיינים של הסוג. אבל לכל אחד מהם יש עוד מאפיין או מאפיינים שהם כבר שונים ביניהם. למשל, נגיד שלמשטר דמוקרטי יש את המאפיין של זכויות אזרח, בחירות חופשיות, משטר מתחלף, הפרדת רשויות, דברים כאלה, אוקיי? זה המאפיינים של הסוג הזה שנקרא מדינה דמוקרטית. במדינה מונרכית, למשל, חלק מהמאפיינים הזה לא יהיו, האלה לא יהיו. נכון? למשל, המשטר שם לא מתחלף, המלך הוא קבוע. אולי יש זכויות אזרח, אולי אין, תלוי במלך, אם הוא נותן זכויות אזרח, אולי יש שם. אז לכן, לא כל המאפיינים לא נמצאים, אבל לא כל המאפיינים נמצאים בסוגים המקבילים. עכשיו, כשאני נכנס לתוך המושג מדינה דמוקרטית, ואני נכנס למשטר נשיאותי מול משטר פרלמנטרי, אז פה כל 5 המאפיינים אמורים להיות קיימים, כי שניהם חוסים תחת הסוג מדינה דמוקרטית. אך למשטר נשיאותי יש עוד מאפיין, והמאפיין הזה לא קיים במשטר פרלמנטרי, שהוא יש לו מאפיין אחר שלא קיים במשטר נשיאותי. זאת אומרת, למשטר נשיאותי, משטר פרלמנטרי שמאמינים תחת הסוג מדינה דמוקרטית, יש פשוט 6 מאפיינים, ולא 5. יש להם את כל 5 המאפיינים של הסוג, פלוס עוד מאפיין, שמאפיין כל אחד מהמינים, או מאפיין או מאפיינים, כי זה לא חייב להיות דווקא אחד, שהם מבחינים בין המינים, אבל מה שמשותף להם זה שכולם שייכים לאותו סוג, כי את המאפיינים של הסוג יש בכולם. אוקיי? לכן בשביל לעשות את הטקסונומיה הזאת, אני בעצם אמור, אני יכול להצביע על מדינות כמו ארצות הברית, צרפת, בריטניה, ישראל, הולנד, לא משנה, דנמרק, מה שאתם רוצים, זה מדינות. ואני אכניס אותם, אני יכול לשבץ אותם על העץ הטקסונומי שלי, לאיזה סוג ומין כל מדינה כזאת שייכת. אבל איך אני עושה את זה? בשביל לעשות את זה, אני צריך להבין איזה מאפיינים יש לכל מדינה, ואיזה מאפיינים ישנם לכל סוג ולכל מין על המפה. ברגע שיש הלימה, אז אני אומר, דנמרק שייכת למין הזה תחת הסוג הזה. אוקיי? כי אני רואה שהמאפיינים של דנמרק מתאימים לענף הזה בעץ הטקסונומי, אוקיי? אז לכן בעצם מה שעומד מאחורי המיון הזה זה מאפיינים. המאפיינים, אני אומר, יש משטר נשיאותי, משטר פרלמנטרי, ושניהם תחת מדינה דמוקרטית, לידה יש מונרכיה, לידה יש עוד מדינה פשיסטית, וגם כל אחד מאלה מחולק לסוגים וכן הלאה. זה מפה שלמה. אבל כל הדברים האלה הם שמות. לכל שם כזה יש מאפיינים. ובמובן הזה אני עושה הבחנה בין השמות, בגלל שיש להם שוני במאפיינים. המאפיינים לא נמצאים על המפה, צריך להבין. המאפיינים נמצאים מאחורי המפה. בעצם בכל בלוק על המפה צריך לכתוב בפנים מה המאפיינים שרלוונטיים אליו, שמתארים את המדינות ששייכות לסוג הזה, אוקיי? או את המאפיינים ששייכים לבעל חיים ששייך למין ולסוג הזה, או לא משנה, בכל נושא שאנחנו עוסקים. אז זה אומר שכדי לעשות טקסונומיה כזאת, או ניתוח מושגי כמו שעשיתי קודם, בעצם אני צריך להבין מה המאפיינים של המושגים. מה זה מדינה דמוקרטית? מה מאפיין אותה? אני אומר, הפרדת רשויות, זכויות אזרח, בחירות וכו', זכות לבחור, זכות להיבחר וכל הדברים האלה. אוקיי, זה מה שמגדיר מדינה דמוקרטית, זה לא יופיע על המפה. על המפה יופיע מדינה דמוקרטית, ותחתיה משטר פרלמנטרי, משטר נשיאותי, משהו, חצי מלוכנים, תרצו את בריטניה, כל מיני דברים כאלה. אוקיי? זה שמות. אבל כל שם כזה הוא בעצם מושג, המפה הזאת מתארת מושגים. כל מושג כזה יש לו מאפיינים שמגדירים אותו. ודרך המאפיינים אני יכול לראות מי זהה למי, מי נמצא תחת מי, מי נמצא על יד מי, מי מכיל את מי. היחסים בין המושגים השונים נקבעים לפי המאפיינים שלהם. לכן בעצם התורף של הניתוח המושגי זה ההבחנה מהם המאפיינים של כל מושג. זאת תקודה מאוד חשובה. בעצם במהות, כשאנחנו עושים ניתוח מושגי, אנחנו מסדרים את המושגים על איזושהי מפה, אבל הסידור הזה לא נעשה ברוח הקודש, הוא לא נעשה סתם ככה, הוא נעשה בגלל שאנחנו עושים הבחנה מה המאפיינים של כל מושג. אז אני אומר, אם יש לו למדינה דמוקרטית 5 מאפיינים, אז הבנתי, זה הקופסה מדינה דמוקרטית, בתוכה אני רושם 5 מאפיינים. לידה יש את הקופסה מדינה פשיסטית, יש 5 מאפיינים אחרים, או חלק מהם לפחות אחרים. משטר מלוכני, עוד פעם, 5 מאפיינים אחרים. מתחת לזה יש 3 בלוקים, משטר פרלמנטרי, משטר נשיאותי, חצי מונרכי, ובתוך כל אחד מהם יהיה עכשיו 6 ומעלה מאפיינים. שעוד פעם, הם לא זהים, 5 ששייכים לסוג זה אותם מאפיינים, ונוספים להם מאפיינים שונים שמייחדים כל אחד מהמינים. אז המאפיינים זה מה שרשום בתוך הבלוק. הכותרת של הבלוק זה המושג. משטר פרלמנטרי זה מושג, משטר דמוקרטי זה מושג, משטר פרלמנטרי כלול במשטר דמוקרטי, הוא סוג אחד של משטר דמוקרטי, אוקיי? אז לכן היחסים בין המושגים שמתבטאים דרך המפה הטקסונומית הזאת, זה מין עץ כזה, כן, עץ טקסונומי, בעצם היחסים האלה משקפים מאפיינים. המאפיינים שמרכיבים את המושג, לכן מושג זה בעצם אוסף של מאפיינים, זה המושג. המושג מושג, כן, הביטוי הזה מושג, הוא בסך הכל אוסף של מאפיינים, זה מה שנקרא מושג, רק אנחנו נותנים להם שם, כמו מדינה דמוקרטית, אוקיי? אבל בעצם השם הזה, זה שם לאוסף מסוים של מאפיינים, שאנחנו מקבצים אותם ביחד כדי לייצר מושג. עכשיו פה אני רוצה שנשים לב לנקודה חשובה. תיארתי עד עכשיו את היחס בין מושג לבין אוסף המאפיינים שלו. זה בעצם תמציתו של הניתוח המושגי, כן? לנתח את אוסף המושגים, אוסף המאפיינים, ולמקם את המושגים לפי כל אחד לפי המאפיינים שלו, על העץ, כן, על המפה שלי, המפה הכללית. זה בעצם הניתוח המושגי. עכשיו, אני רוצה לשאול, האם כל אוסף מאפיינים יכול להיות מושג? לכאורה, כן, מה זה ההחלטה שלנו? זאת אומרת, אם נחליט על משטר, לא יודע מה, דמוקרטי ששוכן לחוף ים, אוקיי? ומשטר דמוקרטי שלא שוכן לחוף ים, אז נייצר מושג חדש, דמוקרטיה ימית ודמוקרטיה יבשתית. שמע ככה על פניו, למה זה מעניין? למה לקשור את השאלה אם אתה שוכן לחוף ים או לא שוכן לחוף ים לשיטת המשטר? למה לחבר את זה עם מושגים שקשורים לשיטת המשטר? אני יכול לשאול באותה מידה, למה לא? מה הבעיה? כל אוסף מאפיינים, אני יכול להגדיר אותו תחת כותרת כלשהי, תחת שם כלשהו, וזה יהיה מושג. לכן ברמה העקרונית אין מניעה לעשות את זה. מצד שני, אנחנו רגילים לדבר בהקשר של מושגים על מאפיינים שהם מהותיים ומאפיינים שהם מקריים. לדוגמה, שאני רוצה להגדיר את המושג אדם. אז אמרתי שאריסטו דרש מהגדרה שהיא תכיל את הסוג ואת המין. האדם זה חי מדבר. בעל חיים זה הסוג הכללי יותר, שהאדם הוא רק מין אחד בתוך הסוג הזה של בעלי חיים. יש ציפורים, יש בני אדם, יש הולכי ארבע, דגים, לא משנה, כל דברים כאלה. אוקיי? אז האדם הוא אחד המינים בתוך הסוג של בעלי חיים. כדי להגדיר את האדם, אני צריך להגיד מה הסוג שלו, זה חי, כן, בעל חיים, ולהגדיר מה מייחד את המין שלו לעומת שאר המינים שנמצאים באותה רמה. חי, מדבר. כי שאר המינים שהם בעלי חיים, הם לא מדברים. אוקיי? אז מצאתי פה מאפיין שהוא ייחודי למין האדם. אז אני אומר מה הסוג הכללי שלו, ומייחד אותו מול שאר המינים על ידי זה שהוא מדבר. יכולתי גם להגיד שהוא גם הולך על שתיים. זה גם, באופן עקרוני, זה גם הגדרה נכונה לבן אדם. אבל היא לא הגדרה מוצלחת. למה לא? א', בגלל שיש עוד בעלי חיים שהולכים על שתיים. יש בעלי כנף שהולכים על שתיים, אני לא יודע מה, קנגורו הולך על שתיים, כל מיני, יש בעלי חיים נוספים שהולכים על שתיים. לכן זה לא מייחד את מין האדם. יותר מזה, יכול להיות שיהיו בני אדם, נגיד שיהיה בן אדם שילך כל הזמן על ארבע. ככה הוא הולך על ארבע, על הידיים ועל הרגליים. אז הוא לא מוגדר כבן אדם. הכל בסדר, הוא מתפקד הכל כרגיל, רק הוא הולך על ארבע. אוקיי? אני לא חושב שמישהו בגלל זה לא יגדיר אותו כאדם. מה זה אומר? שהמאפיינים של מושג, אנחנו צריכים להבחין בין מאפיינים שונים של המושג. יש לו מאפיינים שהם ייחודיים לו. יש מאפיינים שלא ייחודיים לו. אם הם לא ייחודיים לו, אגב, אז זה אומר שיש מעליו סוג שהמאפיינים האלה שייכים אליו, והאדם הוא אחד המינים מהסוג הזה, למשל הולכי שתיים. אז האדם, אפשר היה לייצר טקסונומיה שונה. אפשר היה לייצר טקסונומיה שיש הולכי שתיים, הולכי ארבע והולכי אחד, לא יודע מה, חסידה, כן? או דגים שלא הולכים על כלום. בסדר? לעשות טקסונומיה לפי מספר הרגליים. בסדר? עכשיו, בין הולכי השתיים יש כמה מינים. בני אדם, לא יודע מה, ברווזים, שגם כן הולכים על שתיים, ועוד קופים מסוימים שהולכים על שתיים, או כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אז יש לנו מינים שונים תחת הסוג של הולכי שתיים. אז באופן עקרוני יכולתי לעשות גם טקסונומיה כזאת. איכשהו זה נראה לנו פחות רלוונטי. למה? למה זה פחות רלוונטי מאשר להגדרה האריסטוטלית חי מדבר? הייתי אומר, הולך שתיים מדבר. כי הולך שתיים זה לא נראה תכונה חשובה של האדם. אגב, במובן האבולוציוני זו תכונה מאוד חשובה. כי ברגע שהאדם נהיה זקוף עם כל כאבי הגב שלנו, זה בגלל שהפכנו מהולכי ארבע להולכי שתיים, והגב שלנו לא בנוי לזה, או לא היה בנוי לזה, אבל מצד שני זה מפנה לנו את שתי הידיים. והיתרון הגדול שלנו על כל שאר בעלי החיים זה שיש לנו שתי ידיים פנויות. להליכה אנחנו צריכים רק שתיים מתוך ארבעת הגפיים שלנו. ולכן זה יתרון אדיר במובן האבולוציוני. וזה שווה את המחיר של כאבי הגב ואי התאמה של הגב כנראה. בכל אופן, לענייננו, אבל ברור שבהגדרת אדם, אם הייתי שואל באדם נורמלי, לא חוקר אבולוציה. הייתי שואל באדם נורמלי, הוא לא היה אומר שזה שיש לך שתי רגליים זאת תכונה מהותית שלך. אם אין לך שתי רגליים או שאתה הולך על ארבע, בסדר, אתה עדיין אדם, אם אתה חושב ורוצה ואוהב ומרגיש ובוחר וכל דברים כאלה, אז לא אכפת לי שאתה הולך על ארבע, אתה עדיין אדם, אוקיי? אז זה אומר שאנחנו מבחינים בין תכונות מהותיות לתכונות מקריות. יותר מזה, באמת התכונות, לא יודע אם זה יותר מזה, זה פן אחר של אותו עניין, תכונות מהותיות, תכונות מקריות, אלה תכונות שלפעמים מישהו שמוגדר במושג הזה לא יהיה לו אותם. למשל, התכונה של להיות בגובה 1.80 מטר. יש בני אדם שזה הגובה שלהם, אבל זאת לא תכונה מהותית למין האדם, יש בני אדם שהם לא בגובה 1.80 מטר. אוקיי? אז לכן, אתה יכול להתייחס לגובה 1.80 מטר כתכונה של בני אדם מסוימים. הוא מופיע לפניך בן אדם שהוא בגובה 1.80 מטר, ויש לו תכונה שהוא בגובה 1.80 מטר. נכון, אבל תכונה לא מעניינת. אומרת, היא לא תכונה חשובה או רלוונטית כדי להגדיר אותו, כדי להיות, לדעת מי הוא באמת. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תחושה ש, שבין המאפיינים אנחנו אמורים לבנות איזושהי היררכיה. גם כשכבר מניתי את כל המאפיינים של המושג, עדיין ישנה היררכיה ביניהם. יש מאפיינים ייחודיים, יש מאפיינים לא ייחודיים. יש מאפיינים מקריים, מאפיינים מהותיים. זאת אומרת, יש הרבה, כמה סוגי מאפיינים, בכמה רמות. הבן אדם יש לו חמש אצבעות ביד וחמש אצבעות ברגל. זה מייחד כמעט כל בן אדם, אלא אם כן מישהו בעל מום או משהו כזה, באופן עקרוני, זה מייחד כמעט כל בן אדם, אוקיי? ועדיין זה לא נראה לנו הגדרה מהותית למין האדם, או תכונה מהותית למין האדם. אז במובן הזה, זו תכונה שהיא, הייתי אומר, אולי, לא יודע, ייחודית, אבל כמעט ייחודית למין האדם. היא כמעט מאפיינת את כל מי ששייך למין האדם, ובכל זאת התחושה היא שזה לא תכונה מהותית להיותך אדם. תכונה מקרית, אפשר לוותר על זה. זה לא, אם תאבד חלק מהאצבעות שלך, לא תצא מתחת הכותרת הזאת של אדם, אוקיי? גם מבחינת ההשלכות, החיובים המוסריים כלפיך וכו', כמובן, מספר האצבעות לא נראה לנו מאפיין מהותי. מה קובע מהותיות של מאפיינים ואי-מהותיות של מאפיינים? הרי כמו שאמרתי קודם, אני יכול לייצר כל, לקחת כל אוסף של מאפיינים ולאסוף את כולם, להצמיד להם איזושהי מילה, ובכך יצרתי מושג. סול קריפקה זה פילוסוף אנליטי אמריקאי, יהודי דתי, הוא עכשיו אחד הגאונים הגדולים בפילוסופיה אנליטית של המאה ה-20, לא יודע מה איתו היום, אם הוא עדיין בינינו. בכל אופן, אז הוא טען שמושגים נוצרים על ידי הטבלה. אותו יהודי דתי זה קצת מושג מעניין שהוא השתמש בו, הטבלה במובן הנוצרי, כן? אתה מטביל ילד והוא הופך לנוצרי. הוא טוען שהאקט החברתי שיוצר מושג הוא בעצם איזשהו סוג של הטבלה. זאת אומרת, חברי קבוצה מסוימת, זה יכולה להיות גילדה מקצועית, חוקרי פיזיקה או פסיכולוגיה או מה שלא יהיה, זה יכול להיות אזרחים של מדינה, לא משנה, איזושהי קבוצה של אנשים, מגדירה מושג לצרכיה, כי זה שימושי מבחינתה, איך היא מגדירה אותו, היא אוספת אוסף של מאפיינים, ומצמידה להם מונח, מילה, כמו מדינה דמוקרטית, מה שהבאתי קודם. לוקחים את אוסף המאפיינים הזה, מגדירים את המושג, מצמידים לזה את השם מדינה דמוקרטית, ובכך התבלנו את אוסף המאפיינים הזה, יצרנו בעצם חבר חדש בעולם המושגים, אוקיי? כך נוצר בעצם מושג חדש, זאת הטבלה. התיאור של קריפקה הוא תיאור בעיניי, הוא נשמע נורא טריוויאלי, בעיניי הוא שגוי. זה לא נכון בעיניי. כי קריפקה בעצם מניח שמושגים זה משהו שהוא קונבנציונלי. קונבנציה זה הסכמה, מוסכמה, כן? זאת אומרת שבעצם מושגים הם תוצאה של הסכמה בקהילה מסוימת של אנשים. אנחנו מסכימים להגדיר מושג מסוים, להצמיד לו מילה, ומכאן ועלה יש לנו מושג שאנחנו יכולים להשתמש בו, כמו מדינה דמוקרטית. זאת אומרת, הוא טוען שבעצם התשתית של עולם המושגים היא קונבנציונליסטית, הסכמית, אוקיי? לעומת זאת, אני חושב שבבסיס העולם המושגים שלנו, יושבת מציאות, לא הסכמה. זאת אומרת, ההגדרה של מושג היא תוצאה של התבוננות, ולא תוצאה של החלטה שרירותית, או הסכם בין אנשים. אנחנו מתבוננים במובן מסוים במציאות, ואנחנו מבחינים באידאה הזאת שנקראת מדינה דמוקרטית, או בן אדם, או תרנגול, לא משנה, מה שלא יהיה. וכך נוצר מושג. ואחרי זה, אנחנו מנסים להבין מה המאפיינים של המושג הזה שבו אנחנו מבחינים. בעיניי המאפיינים מגיעים אחרי הטבלת המושג, ולא לפני. קריפקה אומר, אנחנו אוספים אוסף של מאפיינים, מטבילים אותם, מצמידים להם שם, ובכך נוצר מושג. אני טוען הפוך. אני טוען שאנחנו מסתכלים על המושגים, אנחנו מבינים שיש מושג כזה שנקרא מדינה דמוקרטית, עוד לפני שהבנו מה המאפיינים שלו, ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מה המאפיינים? ואז מנסים לכתוב איזושהי רשימה של מאפיינים שמייחדת את המושג הזה. ואם תראו למשל ויכוח בין אנשים בשאלה האם מדינה מסוימת היא דמוקרטית או לא, כן? למשל למדינת ישראל יש כבר כל מיני אנשים שמתחילים להתווכח, האם היא מדינה כבר לא חרגה מגדר מדינה דמוקרטית או לא. נשמע לי הזוי, אבל יש כאלה שטוענים טענות מהסוג הזה. למה? כי כשאתה עובר לרשימת המאפיינים, יכולים להיווצר ויכוחים. מישהו חושב ש... לא יודע מה, מדינה ש... ש... שהפוליטיקאים בוחרים את השופטים, היא לא מדינה דמוקרטית, כי אין בה הפרדת רשויות. אמריקאים חושבים אחרת. שם הפוליטיקאים בוחרים את השופטים. אצלנו, רוב האנשים שמתבטאים לפחות, נראה להם ברור שזה קץ הדמוקרטיה, כשאצלנו הפוליטיקאים יבחרו את השופטים. אוקיי? אז זה ויכוח בשאלה מהי מדינה דמוקרטית. אבל כאן עולה שאלה מאוד קשה. מה זאת אומרת ויכוח בשאלה מהי מדינה דמוקרטית? הרי לפי קריפקה, אין שום מקום לויכוח כזה. כיוון שיקח את אוסף המאפיינים הזה, תצמיד לו מילה, זה המושג. עכשיו בוא נבדוק שיצרו את המושג מדינה דמוקרטית, לאיזה מהמאפיינים הם התכוונו. זו שאלה אמפירית. ואז נוכל לראות האם ארצות הברית היא מדינה דמוקרטית או לא, למרות שהפוליטיקאים בוחרים שם את השופטים. אוקיי? אז בהקשר הזה, אגב, אלה שאומרים שפה זה קץ הדמוקרטיה, יסכימו שבארצות הברית היא מדינה דמוקרטית. יש פה, זה עסק יותר מורכב, או חלק מהם לפחות. אבל אני רק מציג את הדברים רק כדי להמחיש, אני לא נכנס ממש לשאלה עצמה. מה זה אומר בעצם? זה אומר, תחשבו רגע על ויכוח, ויכוח על מושג. אנחנו מתווכחים למשל על המושג מי הוא יהודי. יש לנו ויכוח מי הוא יהודי. אז יש הגדרה הלכתית שאומרת שמי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר לפי פרוצדורת גיור מוגדרת בהלכה ושרה ממנו את היהודיה. בסדר? זה התנאי ההתחלה, אתה חייב התחלה, אחרת לא, המושג בן לאם יהודיה לא מוגדר. זאת אומרת, אז זאת ההגדרה ההלכתית, אוקיי? יש הגדרות של אנשים אחרים, מה זה יהודי, אני לא יודע שהם דבר עברית, משרת בצבא ולא יודע, קורא עמוס עוז. אני לא יודע בדיוק מה, האמת שאני לא מכיר שום הגדרה אחרת, אבל יש אנשים שטוענים שיש להם הגדרה אחרת, אז הם מגדירים, מציעים הגדרה אחרת. עכשיו, איך נוצר ויכוח כזה ואיך מכריעים אותו? תבינו שלפי קריפקה, בעצם הוויכוח הזה זה סתם החלפת מילים נטולת משמעות. בסך הכל, אני משתמש במונח יהודי כשתחתיו יש אוסף מאפיינים אחד, אתה משתמש במונח יהודי כשתחתיו יש אוסף מאפיינים אחר. אז בסך הכל, אנחנו משתמשים באותה מילה, אבל מדברים על מושג שונה. אז הדרך להכריע ויכוח כזה, זה פשוט להחליט מי ישתמש במילה הזאת ולהמציא מילה אחרת למושג השני. אני אקרא למושג שלי יהודי, אתה תקרא למושג שלך ישראלי, וניפרד כידידים, אין לנו באמת ויכוח. הרי בסך הכל יש אוסף מאפיינים מסוים שלא אני קורא יהודי, אתה מדבר על אוסף מאפיינים אחר, אתה לא מדבר על יהודי, אתה מדבר על ישראלי. אתה מתעקש על זכות השימוש במילה יהודי, קח אתה את המילה יהודי, אני אקח את המילה ישראלי. בסדר, לא משנה, זה סתם ויכוח על מילה, לא מעניין. הוויכוח הזה הוא לא ויכוח אמיתי. בעצם בתמונה שקריפקה מציג, בתמונה מה שקראתי קודם הקונבנציונליסטית, שמושגים הם תוצאה של הסכם, אתם מבינים שאין שום מקום להתווכח על הגדרה של מושג. אם אתה מגדיר את המושג אחרת, פירוש הדבר שאתה פשוט עוסק במושג מושג אחר, זה הכל. אין לי ויכוח איתך. פשוט כדי שנוכל לדבר, בוא נגדיר את המושג שלך במילה אחת, ואת המושג שלי במילה אחרת. אחרת אנחנו סתם מבלבל אחד את השני. אבל זה לא ויכוח. רק צריך לסנכרן את המילון. להשתמש במילון שיובן על ידי שני הצדדים. זה הכל. אין מקום לוויכוח על מושגים. אבל איננו הרואות שכל הזמן מתנהלים ויכוחים על מושגים. למשל, מי הוא יהודי? שהזכרתי קודם. למשל, מה זה גיור? למשל, מה זה מוסר? האם מוסר זה הוצאת הזקנים לשלג כדי שיקפאו שם בקור? כמו שהאסקימוסים טוענים, או שמוסר זה לקחת את הזקנים ולשים אותם, לטפל בהם, לשים אותם בבית אבות או בבית, לא משנה, אבל לטפל בהם עד הסוף המר או הפחות מר. אוקיי? אז עכשיו, אם אני אומר, אם אני תופס את המושג מוסר באופן קונבנציונליסטי, אז אין פה בכלל ויכוח. אתה מדבר על מוסר ואני מדבר על יקום פורקן. זה הכל. למה שנינו נקרא למושגים שונים באותה מילה? משתמש באותה מילה, זה סתם מבלבל, זה שיח לא יעיל, אוקיי? תקרא לזה מוסר, אני אקרא לזה פוסר, וכל אחד ישתמש בשפה שלו, אין לנו ויכוח, זה בסך הכל הגדרה, אוקיי? אז בעצם הטענה היא שאם באמת אנשים מתווכחים על מושגים, זה אומר שכנראה מושגים הם לא רק קונבנציה, הסכמה, נכון? או שהם התבלבלו. אבל אם זה לא סתם בלבול, אלא אנשים באמת מתווכחים, וככה לפחות אני מתרשם, אני מתרשם שיש פה ויכוחים אמיתיים. ושימו לב, שני הצדדים מסכימים, נגיד לוויכוח מי הוא יהודי, שני הצדדים מסכימים שיש פה ויכוח אמיתי. גם מי שאומר אין לך מונופול על הר וכל הקשקושים המטופשים האלה, בסופו של דבר מסכים שיש פה איזשהו ויכוח. הוא טוען שיכולות להיות לו כמה תשובות. במקום זה, למה להניח שיש כמה תשובות למושג יהודי? תקרא למושג שלך דוד, אני אקרא למושג שלי יהודי, או להפך, והכל בסדר, ניפרד כידידים. על מה הוויכוח? אנחנו משתפטים, דברים על מושגים שונים, נצמיד להם מונחים שונים, כן, מילה שונה, וזה הכל. למה צריך להתווכח? אבל אנחנו לא עושים את זה. למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו לא עושים את זה, בגלל שאנחנו שנינו מבינים, גם הוא וגם אני, שיש לנו ויכוח אמיתי. עכשיו אני שואל, איך זה יכול להיות ויכוח אמיתי, אם בסופו של דבר, מושג, זה פשוט שם קוד לאוסף של מאפיינים. אז איך יש פה ויכוח? באמת, זה באמת נכון, אנחנו לכאורה פשוט מדברים על מושגים שונים, ויכוח על המשמעות של מושג, פשוט דיבור על שני מושגים שונים, למה משתמש באותה מילה? הדרך היחידה להבין את הוויכוחים האלה ולא לתלות אותם בסתם בלבול, ואני לא חושב שמדובר בסתם בלבול, ושרוב העולם לא חושב שמדובר בסתם בלבול, זה לומר שעולם המושגים לא נוצר באופן קונבנציונליסטי. מושג הוא לא רק תוצאה של הסכם, של מוסכמה. יש משהו כזה שנקרא מושג, אידאה, כן, במונחים האפלטוניים, ישנה אידאה כזאת שהיא קיימת, ואני מסתכל עליה, ואני מבין, זאת האידאה של מדינה דמוקרטית. ועכשיו אני מנסה להגדיר את מה שאני רואה, ואני מייצר אוסף של מאפיינים. מישהו אחר מסתכל על אותה אידאה, הוא מבין, זאת מדינה דמוקרטית, אבל הוא רואה שם מאפיינים אחרים. כן, האם שופטים יכולים להתמנות על ידי פוליטיקאים או לא יכולים להתמנות על ידי פוליטיקאים. הוא טוען שזה מה שמתאים לאידאה, ואני טוען שזה מה שמתאים לאידאה. על זה הוויכוח שלנו. כי אנחנו מדברים על אותה אידאה. וזה אומר שאוסף המאפיינים מגיע אחרי ההטבלה של המושג ולא לפניה. אנחנו לא לוקחים אוסף של מאפיינים, שמים אותם בחבילה אחת, שמים מעליהם כותרת, מילה, וכך התבלנו את המושג, יצרנו את המושג, זה עובד הפוך.
איך זה עובד יהודי?
רגע, שנייה.
הרב, איך זה עובד מושג יהודי?
שנייה. אנחנו מבינים שיש מושג, שהוא סוג של התבוננות, ואחרי שאנחנו מבינים את המושג הזה, אנחנו מנסים להגדיר מה המאפיינים שלו. אוקיי? ההגדרות האלה באות אחרי שאני תופס את המושג, לא לפני. כן, רצית להעיר משהו, שלמה?
רציתי לשאול איך זה בא לזה ביטוי במושג של יהודי. היהודי זה לא, לא ראינו זה משהו, אמרנו, או, הנה זה בוא נאפיין אותו.
לא ראינו, בטח שראינו, למה אתה אומר שלא ראינו? לא רואים בעיניים. את המושגים אתה לא מתבונן בעיניים. אתה מתבונן בעיני השכל, באינטואיציה שלך. עכשיו מתבוננים בידאות. מתבוננים בזה על ידי תהליך מחשבתי, לא בעיניים. אתה לא רואה את המושג מדינה דמוקרטית.
מובן, לא התכוונתי לראות בעיניים ממש. הכוונה היא, למשל, מושג של יהודי, הוא נובע מאיזשהו כללים שנאספו במשך הזמן, לא?
אוקיי, אבל הם תוצאה של התבוננות.
לא, זה לא תוצאה
של... למושג יהודי, אתה מנסה להגדיר מה זה בעיניך יהודי, מה המאפיינים המהותיים שלו, מה המאפיינים המקריים שלו, וככה אתה מייצר את המושג, או מגדיר את המושג, לא מייצר. כמו מדינה דמוקרטית, אין הבדל עקרוני. אני לא אומר שכל המושגים הם כאלה. יכול להיות שיש מושגים שהם תוצאה של הסכם. אבל אני כן חושב שהרבה מהמושגים הם כאלה. לעומת קריפקה שטוען שאין מושגים כאלה. אוקיי?
שכולם... אם אני אומר שיהודי זה מושג שנקבע על ידי ההלכה. אז יש מישהו שקבע את הכללים, איך זה יראה יהודי.
לא, גם לגבי יהודי, צריך להסתכל על זה בצורה יותר רחבה. אתה מסתכל על השאלה איך מייצרים יהודי. ואני שואל את השאלה מה זה יהודי. זה לא אותו דבר. למשל, יהודי במובן התרבותי. מה זה יהודי במובן התרבותי? יש כאלה שיגידו, לא יודע, מדבר עברית, קורא ספרות עברית, לא יודע, מה חי בישראל. ואני אומר לו, מי שנאמן להלכה. זו ההגדרה התרבותית של יהודי. אין שום הגדרה אחרת, לדעתי.
הבנתי,
טוב. אבל זה כתוצאה מהתבוננות על מה זה יהדות, מה זה המושג יהודי. זה סוג של התבוננות, לא בעיניים. אבל זה התבוננות שכלית, אוקיי? אז הטענה בעצם היא הטענה הבאה. מושג הוא לא אוסף המאפיינים שלו. לא רק אוסף המאפיינים שלו. אוסף המאפיינים הם מאפיינים של המושג. המושג הוא בעל המאפיינים. הוא זה שהמאפיינים הם מאפיינים שלו. זה המושג. אני אתן לכם אולי דוגמה דרך בהקשר של עצמים, לא דיברתי על מושגים, זה מופשט, בוא נדבר על עצמים, אוקיי? אני רוצה להבין מה זה שולחן, אוקיי? לא המושג שולחן, העצם שולחן, מה זה שולחן? אז יש לו כל מיני תכונות, נכון? הוא לא יודע מה, הוא השולחן שפה, אז הוא עשוי מעץ, יש לו ארבע רגליים, הוא בצבע לבן, יש לו כל מיני תכונות, יש תכונות שהן מהותיות לשולחן, יש תכונות שהן מקריות לשולחן, כי הצבע הוא לא מהותי, אבל זה שיש לו פלטה ואפשר להשתמש עליה, לאכול, לכתוב, לא יודע מה לעשות בשימושים, זה כן מהותי. אז אני יודע שיש מאפיינים מהותיים, יש מאפיינים מקריים, וככה אני מבין את המושג שולחן. איך אני יודע איזה מאפיינים הם מהותיים ואיזה מקריים? הרי בסופו של דבר, אם זה עניין של הגדרה מוסכמה, אז כל אוסף מאפיינים יכול להיות מושג. ברגע שאני אומר, יש מאפיינים מהותיים ויש מאפיינים מקריים, פירוש הדבר, יש משהו באמת שולחן, ויש משהו לא קריטי. זאת אומרת, זה יכול להיות מאפיין של שולחנות, אבל גם יכול שלא. אז איך אני קובע את זה? איך אני יודע מה מהותי ומה מקרי? על ידי התבוננות באידאה של השולחן. קריפקה לא יוכל להסביר את זה. קריפקה יגיד, נצטרך לשאול את אותם אלה שהטבילו את המושג, למה הם התכוונו. מהו המאפיין המהותי ומהו המאפיין המקרי, זה סתם, זו החלטה שרירותית. פשוט לשאול אותם. שישאירו את זה כתוב אם הם מתו כבר, כי אחרת אי אפשר יהיה להכריע את זה. אבל אני טוען שיש פה תוצאה של התבוננות. זה לא שאלה של מה קבעו הקבוצה שהסכימה על השימוש במושג הזה, כן, שהטבילה אותו. אני טוען שיש פה איזשהו סוג של התבוננות, שמניב אוסף של מאפיינים. ואז זה אומר...
סליחה, אפשר להגיד שהם קבעו את זה מתוך ההתבוננות, ואז זה נקבע, וזהו.
בסדר גמור, אבל אז זה תוצאה של התבוננות, אז זה לא תוצאה של הסכמה. לא אכפת לי שזה היה ב...
ההסכמה נבע מתוך התבוננות.
אם ההצבעה נבע מתוך התבוננות, זה התבוננות ולא הסכמה. אין הסכמה מתוך התבוננות, יש התבוננות שכולם רואים אותו דבר. הסכמה פירושה שאנחנו עושים הסכם. זה משהו שרירותי. קונבנציונליזם פירושו שזה תוצאה...
זה השלב השני. אז השלב השני, אתה חייב להגיע בסוף, מתוך, ההסכמה נובעת מתוך התבוננות, חשיבה וכולי.
יש לנו ויכוח היסטורי? אתה טוען עובדתית, ככה נוצרו המושגים, על מה הוויכוח? אני אומר לך שקריפקה תופס לא ככה.
אתם מתווכחים על משמעות המושג הסכמה. הסכמה במובן של אגרימנט, במובן של חוזה, או במובן של שאנחנו מבינים את אותו דבר.
אני פשוט חושב שההסכמה זה השלב השני, שברגע שיש הסכמה זהו, אף אחד לא יכול לקחת בעלות על המושג הזה יותר.
אני אומר, אם אתה אומר שזה תוצאה של ההסכמה, אז אתה מדבר על קונבנציה, אז אין התבוננות, כך קריפקה הבין. אם אתה מדבר לפי מה שאני רואה, אז אני אומר, זה תוצאה של התבוננות, לא אכפת לי שאחרי זה גם הייתה הסכמה, וזה לא מעניין, אבל במקור זה לא מתחיל מההסכמה. זה מתחיל, זה כמו להגיד שכול, לשולחן הזה הוא בצבע לבן, כולנו מסכימים, אבל הוא לא לבן כי אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים כי הוא לבן. עכשיו קריפקה טוען שהוא לבן כי אנחנו מסכימים. כן, הוא לא מדבר על שולחן, הוא מדבר על מושגים, אני רק מביא את הדוגמה, אוקיי? אז זה משהו אחר, אני לא טוען שלא הייתה הסכמה בדרך כדי שאפשר יהיה לכתוב מילון. אבל זה לא התחיל בהסכמה, ההסכמה היא לא ההטבלה של המושג, ההסכמה היא בסך הכל לתת גוש פנקה למה שהכרנו. אוקיי? אז מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שכמו, נגיד שאני אומר, מה זה שולחן? זאת אומרת, שולחן זה להיות עצם עשוי מעץ, שיש לו פלטה עם ארבע רגליים, והוא עשוי לשימוש כזה וכזה. זה אוסף המאפיינים של השולחן. אבל זה לא שולחן. זה התכונות של השולחן. מי זה השולחן? השולחן זה האובייקט שאלה התכונות שלו. זה לא אוסף התכונות, האובייקט הוא לא אוסף התכונות. השולחן הוא האובייקט הזה שהתכונות האלה הן תכונות שלו. כן, הדוגמה לזה שאני מביא, הדברים האלה אגב מפורטים בספר שתי עגלות בשער השני. הדוגמה שאני מביא בהקשר הזה זה הטענה של לייבניץ, שהוא דיבר על עקרון זהות הבלתי נבדלים. ואת הוא רצה לטעון שאם ישנם שני עצמים, שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, אז זה אותו עצם. לא שהוא זהה לשני, אלא שיש פה רק עצם אחד, אין פה שניים. אני לא מדבר על שני עצמים שהם תאומים זהים. הם לא תאומים, יש פה רק ילד אחד. זאת אומרת, אם אוסף המאפיינים של עצם A ואוסף המאפיינים של עצם B הם זהים לחלוטין, אז אין שני עצמים A ו-B, יש רק עצם אחד. זו הטענה שלו. יש לו אפילו הוכחה לעניין הזה. מה ההוכחה? בוא נניח שזה לא נכון, הוכחה בדרך השלילה. נניח שזה לא נכון. נניח שלעצם A ועצם B יש את אותו סט של מאפיינים, והם בכל זאת שני עצמים. שני עצמים שונים, אני מתכוון, לא שונים בתכונות, אלא נפרדים, הם שניים ולא אחד. אוקיי? הם בלתי נבדלים, הם נבדלים, סליחה, לא שהם לא זהים. הם זהים בתכונותיהם, אבל הם נבדלים כי הם שניים. אוקיי? אז אומר לייבניץ, אם זה היה יכול להיות, אז לעצם A יש את התכונה שהוא לא B. ול-B יש את התכונה שהוא לא A. זה אומר של-B יש איזושהי תכונה של-A אין אותה. אבל זה סותר את ההנחה שסט התכונות שלהם זה. מאפיינים תכונות זה אותו דבר, כן? ולכן זה בדרך השלילה לא יכול להיות. לכן ברור שזה אותו אובייקט. זה לא שני אובייקטים זהים. אין דבר כזה, אומר לייבניץ, שני אובייקטים זהים. אין דבר כזה. תמיד צריך להיות אחד המאפיינים שונה, אחרת זה אותו אובייקט עצמו. עכשיו, ברור שזה לא נכון. ברור שזה לא נכון, זה שטות מוחלטת. יש, לא זוכר מי זה בעל המאמרה המפורסמת הזאת, יש שטויות כל כך גדולות שרק אינטלקטואלים יכולים להגיד אותם. זאת אומרת, רק אקדמאים, כן, תלוי באיזה הקשר אומרים את זה. הדבר הזה הוא פשוט לא נכון. ברור שיכולים להיות שני עצמים שונים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות. איפה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה, לייבניץ כנראה מניח שהעצם הוא בסך הכל אוסף התכונות שלו. אין שם שום דבר חוץ מאוסף התכונות. ואז הוא אומר, אם יש שני עצמים עם אותו אוסף של תכונות, אז זה אותו עצם עצמו, מה יש בעצם חוץ מאוסף התכונות? אז אם זה שני אוספים זהים של תכונות, אז זה אותו עצם. ואני טוען את מה שטענתי קודם, שלא. העצם הוא לא אוסף התכונות. העצם זה אותו אובייקט שהתכונות האלה הן תכונות שלו. עצם זה אובייקט, זה לא אוסף של תכונות. אוסף של תכונות זה לא אובייקט. אוסף של תכונות מאפיינות את האובייקט, הן תכונות של אובייקט. כן? האובייקט זה בעל התכונות. עכשיו, ואם זה ככה, אז מיד זה נופל מאליו, הטיעון של לייבניץ. כי אני בעצם אומר, ישנם שני אובייקטים, שבמקרה יש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, אבל הם שני אובייקטים שונים, לא שונים בתכונות, אלא נבדלים, זה מזה. זאת אומרת, ההבדל בין התפיסה של לייבניץ לבין התפיסה שאני מציג כאן, נעוץ בשאלה, האם אתה מקבל שיש באובייקט עוד משהו חוץ מאוסף התכונות שלו? האובייקט עצמו, בעל התכונות. מה שאריסטו קרא, החומר והצורה של הדבר. החומר של הדבר זה הדבר עצמו, והצורה זה אוסף התכונות שלו, לא אפילו צורה גיאומטרית, כן? אלא המאפיינים, אוסף המאפיינים שלו. ברגע שאתה מבין שלאובייקטים יש גם חומר ולא רק צורה, אז אין שום מניעה שיהיו שני אובייקטים שונים עם אותו סט של תכונות. מה הפגם בהוכחה? הרי לייבניץ הביא הוכחה, לשיטתו, הוכחה בדרך השלילה. כן, הוא אמר, אם זה שני אובייקטים שונים, אז ל-A יש את התכונה שהוא לא B. ול-B אין את התכונה הזאת. אז זה אומר שהסט התכונות שלהם לא זהה. איפה הטעות שלו? שכשאתה אומר ש-A הוא לא B, זאת לא תכונה. זה דיבור על האובייקט, לא על תכונות שלו. אתה אומר ש-A הוא מובחן מ-B, לא שהוא שונה מ-B. הוא נבדל מ-B במובן שהוא אובייקט אחר, לא אובייקט שונה. לכן זה לא נוגע לתכונות בכלל. לכן להגיד ש-A הוא לא B, זאת לא תכונה. למה לייבניץ מניח שזה כן תכונה? כי מבחינת לייבניץ אין בעצם שום דבר חוץ מסט של תכונות. העצם אינו אלא אוסף של תכונותיו. אז מניח את המבוקש בהוכחה שלו. אגב, פיזיקה, כן, של המאה ה-20, אז יש לזה אפילו דוגמאות. יש חלקיקים בפיזיקה שנקראים בוזונים, על שם בוז פיזיקאי הודי, שהם חלקיקים זהים לחלוטין בכל תכונותיהם. ועדיין אנחנו סופרים כמה חלקיקים יש. אתם שונים, הם נבדלים, זה מזה. יכול להיות צבר, כן, זה קונדנסציה, יש אפקט ידוע של בוז-איינשטיין, כן, זה תופעה משותפת של בוז ושל איינשטיין ביחד, שהם גילו שהבוזונים האלה בטמפרטורות מספיק נמוכות, נכנסים כולם לאותו מצב וכולם מקבלים את אותו סט של תכונות בדיוק. כל החלקיקים. זה יכול להיות 100 חלקיקים, 1,000 חלקיקים או 100 מיליון חלקיקים. כולם עם אותם תכונות בדיוק. אז באיזה מובן יש פה 100 חלקיקים? לפי לייבניץ אין 100, זה חלקיק אחד. אבל לא, יש 100.
אז איפה הוא נפל?
מה?
איפה הוא נפל לייבניץ? איפה רק בהגדרה? רק בהגדרה?
שאין שום דבר באובייקט חוץ מסט התכונות.
אז הוא הגדיר אחרת את המשל המגדיר.
לא הגדיר. הוא טען שאין עוד שום דבר חוץ מזה, זו טענה למציאות.
כן, אבל אתה רואה שבמציאות אתה רואה שיש שני אובייקטים שהם זהים בתכונות שלהם, אבל הם שניים. מה להגיד זה? אחד?
אתה לא תראה את זה במציאות. כשתראה את זה במציאות, אתה תראה אותם נמצאים במקומות שונים, המקום הוא גם תכונה. אבל אני טוען שהם יכולים להימצא גם באותו מקום. זה ששני אובייקטים לא יכולים להימצא באותו מקום, זה בעיה פיזיקלית, זה לא בעיה לוגית. ברמה הפיזיקלית, ברמה הלוגית, הם יכולים גם להיות באותו מקום. ואכן, בבוזונים למשל, אין שום מניעה שהם יהיו גם באותו מקום. התוצאה של קשיחות של האובייקט, זה לא, אין פה בעיה לוגית בזה ששני אובייקטים שונים יימצאו באותו מקום. בכל אופן, מה שאני רוצה בעצם לחדד דרך העניין הזה, שבעצמים זה דבר פשוט, שבעצמים זה לא נכון לזהות את העצם עם אוסף המאפיינים שלו. העצם הוא האובייקט שהוא בעל המאפיינים, שהמאפיינים האלה הם המאפיינים שלו. ואת כל זה אני אומר, כדי לטעון את אותה טענה על מושגים. אני רוצה לטעון שגם במושגים לא נכון לזהות את המושג עם אוסף המאפיינים שלו. זה כבר קצת פחות אינטואיטיבי. כי לכאורה, זה בעצם הוויכוח שלי עם קריפקה. מה קריפקה אומר? המושג אינו אלא אוסף המאפיינים שבחרת. ואני טוען לא. יש איזושהי אידאה בעולם האידאות, שזה מה שנקרא מדינה דמוקרטית. אני מסתכל על האידאה הזאת, ומנסה להמשיג אותה, להגדיר אותה, דרך אוסף של מאפיינים. אבל אוסף המאפיינים לא מכונן את האידאה. להפך, אני קודם מבין מהי האידאה, ואז מגדיר לעצמי מהו אוסף המאפיינים שלה, ולא להפך. אני אביא לכם דוגמה מאוד מעניינת. אני סופר ארגנטינאי בשם בורחס. בורחס היה סופר ארגנטינאי שמשום מה לא זכה בפרס נובל, נון של ועדת הפרס. הבחור גאון מדופלם. אני חושב שאם יש סופר אחד שאפשר להגיד עליו בבירור שהוא פשוט גאון לגמרי, זה בורחס. אז יש לו ספר של סיפורים קצרים בתרגום לעברית של ברונובסקי, הוא נקרא בדיונות. ושם הסיפור הראשון או השני, אחד הסיפורים הראשונים, נקרא טלן אוקבר טרטיוס. טלן זה שם של, כמובן, הכל פנטזיה מטורפת, הוא כתב סיפורי פנטזיה. הטלן זה שם של כוכב, שמאכלסים אותו פילוסופים אידיאליסטים, בראשות בישופ ברקלי, שהוא היה אידיאליסט, כן, פילוסוף סקוטי, סקוטי, בריטי כלשהו, אני חושב שסקוטי, שהוא היה אידיאליסט. מה הכוונה אידיאליסט? או אם תרצו סוליפסיסט, שזה בעצם פילוסוף שלא מאמין בקיומו של עולם חיצוני או של אובייקטים, אלא הכל נמצא אצלי בהכרה. אין לי שום אינדיקציה שבאמת יש משהו בחוץ, אוקיי? עוד פעם, יש שטויות שרק פילוסופים יכולים להגיד. באופן, אז זה האידיאליזם. עכשיו, הם חיו על הכוכב הזה טלן, וכל הסיפור הזה נסוב על הכוכב הזה, כאילו מוצאים כל מיני תעודות ואנציקלופדיות שמתארות מה קורה על הכוכב ההוא. אז הוא אומר ככה, יום קבע אחת ולתמיד, אני קורא פה, כן, את הקטע מהספר, פשוט מתוך הספר שלי שהבאתי פשוט קטעים מהספר שלו. יום קבע אחת ולתמיד שטיעוניו של ברקלי אינם מותירים מקום לכל מענה, ואינם משכנעים כל עיקר. בהתייחס לכדור הארץ, קביעה זו אמיתית לחלוטין. בטלן, שקרית לחלוטין. הלאומים בכוכב לכת זה, הינם מטבע בריאתם אידיאליסטים. כן, הם לא מאמינים בקיומו של עולם חיצוני. לשונם, על כל נגזרותיה, הדת, הספרות, המטאפיזיקה, מושתתת על האידיאליזם. העולם לדידם, אינו צירוף של עצמים בחלל, אלא רצף הטרוגני של פעולות נפרדות. הוא עוקב וזמני, לא מרחבי. אין שמות עצם באוס פרץ', לא משנה, זה לשון מקור, המשוערת של טלן, שממנה נובעים השפות הנוכחיות והדיאלקטים. יש פעלים ללא נושא, המוטים באמצעות תחיליות או סיומות חד-הברתיות, שיש להן ערך של תואר הפועל. עוד מעט תבינו הכל. לדוגמה, אין מילה מקבילה למילה ירח. למה לא? כי הרי בעולם שלהם אין ירח. ירח זה אובייקט. נכון? הם לא מאמינים בקיומו של עולם חיצוני, אלא רק במה שאני תופס אצלי. במילים אחרות, הם לא מאמינים בקיומם של אובייקטים, אלא רק באוספי תכונות שקיימות אצלי בחשיבה או בהכרה שלי. אז תראו איך הם מתארים את הירח. אין מילה מקבילה לירח, כי אין שם שמות עצם בשפה שלהם. כי הרי אין עצמים. אז איך מדברים? אך יש פועל שהוראתו בספרדית, כן, הסיפור נכתב בספרדית, תהיה לירח או להתיירח. אתה יכול להתיירח, אבל אין ירח. כי להתיירח זה תופעה שנמצאת אצלי בהכרה. אני רואה שמשהו מתיירח, אבל אין באמת ירח. כי אנחנו אידיאליסטים. עכשיו תראו, למשל, הירח עלה מעל הנהר, מי שרוצה להגיד את המשפט הזה בשפה שלנו, הירח עלה מעל הנהר. המושג ירח לא חוקי בשפה של טלן, והמושג נהר לא חוקי, נכון? כי זה שמות עצם. אז איך הם אומרים? יאמר הלא או פנג, לא משנה, כל השטויות שלו, זה כמובן הכל מונפץ, דהיינו כסדרו, למעלה מעבר לזרימה הנמשכת, התיירח. אתם רואים? זה משפט ללא שמות עצם. אין שמות עצם. הזרימה הנמשכת זה בעצם הנהר, כן, הזרימה הנמשכת זה בעצם זה תופעה, כי הנהר כאובייקט לא קיים, וירח גם לא קיים, רק התיירח. הייתה תופעת התיירחות מעל תופעת הזרימה הנמשכת. הכוונה שהירח עלה מעל הנהר. אוקיי? אז זה בעצם רק הבאה לאבסורד, את התפיסה, כמובן זה, הוא צוחק על האידיאליסטים, כן? הוא בעצם אומר, בעצם בשפה שלכם לא יכולים להיות שמות עצם. אתם אמורים לדבר במינוח שהוא כולו פעלים, או תואר הפועל, אוקיי? אתם לא יכולים לדבר עם שמות עצם. עכשיו, תראו איזה חלק גאוני, איך הוא ממשיך עכשיו. הנאמר לאל מתייחס ללשונות חצי הכדור הדרומי. בלשונות חצי הכדור הצפוני של האורספרס שלו, יש נתונים מעטים בלבד, זה הכל שטויות שלו כמובן. הגרעין הראשוני אינו הפועל, אלא שם התואר החד הברתי. אוקיי? יש להם בעצם הברה אחת, שהיא שם תואר. שם העצם נוצר מתוך צבר של שמות תואר. אין אומרים ירח, הם לא אומרים שם ירח בחצי הכדור הדרומי, אבל גם לא אומרים התיירח, כמו בחצי הכדור הצפוני, ששם זה תואר הפועל. אלא מה כאן? במקום ירח אומרים, אוורירי בהיר על עגול אפל. בעצם מתארים את התכונות שלו, נכון? את האופנים שבהם אנחנו תופסים אותו. או כתום תלוי שמיים, או צירוף אחר כלשהו. עכשיו זה בחצי הכדור הדרומי. עכשיו תראו את הקטע הבא, הוא גאוני. פשוט גאוני. זה רעיון פילוסופי גאוני. הוא אומר, בדוגמה שבחרתי, תראו את המשפט הבא, בדוגמה שבחרתי, מציין צבר שמות התואר, עצם ממשי. ירח. אנחנו יודעים זה עצם ממשי. האידיאליסטים כמה חושבים שאין עצמים, אז הם מתארים את זה דרך שמות תואר. או דרך, כן, צבר של שמות תואר. עובדה זו מקרית לחלוטין. זה במקרה, המונח הזה אצלהם, ההתיירח שלהם, או האוורירי בהיר על עגול אפל, אנחנו יודעים לתרגם את זה לשפה שלנו בתור ירח. כי בשפה שלנו יש אובייקטים. בספרותו של חצי כדור זה, כמו בעולם המהויות המתמידות של מיינונג, נפוצים עצמים אידיאליים, המועלים ומתפוגגים בין רגע בהתאם לצורכי היצירה. הם מאויחים, כן, משון איכות, לעתים מכוח הבו זמניות באלמה. יש עצמים המורכבים משני איברים, אחד שאופיו חזותי ואחד שמיעתי. גון היום הנולד וצריכת ציפור במרחק. זה עצם. בעולם של טלן זה עצם. למה? גון היום הנולד זה תכונה של משהו, נכון? וצריכת הציפור, תכונה ויזואלית. צריכת הציפור במרחק זה תכונת אודיו, נכון? תכונה קולית, ווקלית, אוקיי? הוא מחבר שתי תכונות, או שני מאפיינים, ומגדיר אותם כמושג, או כעצם. כי הרי מבחינת הכדור הזה, גם ירח לא באמת קיים. אז למה אתה יכול לחבר את אוורירי בהיר על עגול אפל, או כתום תלוי שמיים, ואתה לא יכול לחבר את גון היום הנולד וצריכת ציפור במרחק. מה הבעיה? במילים אחרות, אם נחזור לשיעור, לדוגמאות שלנו קודם, כל אוסף של תכונות, תגדיר אותו כתחת מושג מסוים, והנה לך מושג. אין שום סיבה של התכונות האלה יהיה איזשהו חיבור. למשל, כשאנחנו מדברים על שולחן, אנחנו רגילים לזה, עכשיו נחזור, נעזוב את השטויות שלו, כן? נחזור לעולם שלנו. בעולם שלנו אנחנו מכירים, יש שולחנות בעולם שלנו. אז לכן, באופן טבעי, אנחנו מגדירים את המושג שולחן לפי האובייקט שולחן. אנחנו אומרים, מה שמאפיין את האובייקטים שנקראים שולחן, זה מה שנקרא המושג שולחן. נכון? אבל המושג מדינה דמוקרטית, למשל, הוא לא בנוי כך. לפני שהיו מדינות דמוקרטיות בעולם, נולד רעיון הדמוקרטיה. רעיון הדמוקרטיה היה קיים לפני שהיו מדינות דמוקרטיות. להפך, המדינות הדמוקרטיות הוקמו כדי לממש את רעיון הדמוקרטיה. עכשיו אני שואל, בשלב שעוד אין מדינות דמוקרטיות, אז מה זה המושג דמוקרטיה? זה אוסף של מאפיינים. למה אספת דווקא את אוסף המאפיינים הזה, ולא את גון היום הנולד וצריכת הציפור במרחק? גם זה אוסף של מאפיינים, אתה יכול לחבר אותם ביחד, ולייצר מהם מושג. מה הבעיה? זה לא חייב להתאים לאובייקט שקיים בעולם. מדינה דמוקרטית באותו שלב, גם לא התאימה לשום אובייקט שקיים בעולם. אז למה שלא תחבר גם את אלה? עכשיו, זה המחשה בעיניי גאונית של הבעייתיות בקונבנציונליזם. כי בעצם מה שהוא טוען, עכשיו אני מתרגם את זה מספרות לפילוסופיה, מה שהוא בעצם טוען, זה שמי שחושב, עכשיו אני עוזב את העצמים, אני עובר למושגים, מי שחושב שאין מושג, כאילו האובייקט של המושג, החומר של המושג, אלא זה רק אוסף של מאפיינים, למושגים יש רק צורה, אין להם חומר, אז באופן עקרוני אין שום מגבלה לייצר כמות כרצונכם של מושגים. כל אוסף מאפיינים, תצמידו לו מילה או עברה או לא משנה מה שלא יהיה, ויצרתם מושג. למה לייצר דווקא את אוסף המאפיינים, בחירות חופשיות, זכויות אדם והפרדת רשויות? אולי הפרדת רשויות, מה ששוכן לחוף ים, ומה שצבעו ירוק. זה גם כן מושג. נקרא למושג הזה ירקופרקטיקה. לא יודע, תקראו לו איך שאתם רוצים. מה הבעיה? כל אוסף מאפיינים, אתה יכול לחבר אותם ביחד לפי קריפקה, תצמיד להם מילה, יצרת מושג. למה לכולנו ברור שזה לא נכון? למה לא כל אוסף של מאפיינים? אז יהיה כאלה שיגידו לכם, כי אין אובייקטים שמממשים את המושג הזה. בעולם שלנו אין אובייקטים כאלה. קודם כל לא נכון, יכולות להיות מדינות ירוקות ששוכנות לחוף ים, ויש בהן הפרדת רשויות. באופן עקרוני זה יכול להיות. זה רק יראה לנו, לא מועיל, זה לא רלוונטי, זה לא מעניין. אבל זה יכול להיות קיים. ב', לפני שהיו מדינות דמוקרטיות בכלל, ובכל זאת ימציאו, יסדו את מושג הדמוקרטיה, גם שם לא היה אובייקטים שהמושג הזה התאים להם. אז לא היה אז אובייקט כזה? היה. אז למה הם החליטו דווקא לאובייקט ההוא? כי הם הבינו, אני עונה על זה, כי קריפקה לא צודק. כי לא מדובר פה על איסוף של מאפיינים והצמדת מילה לאוסף נתון של מאפיינים. אלא זה מדובר פה על, המושג הזה קיים בעולם האידאות. אני צופה במושג מדינה דמוקרטית קיים מאז בריאת העולם. הוא לא ממומש, אין מדינה כזאת עד לא יודע, המאה ה-20, או מתי שנוסדו, לא מאה ה-20, המאה ה-18 או ה-17, מתי שנוסדו הדמוקרטיות הראשונות. אוקיי? אבל הוא לא היה ממומש, אבל כאידאה הוא היה קיים. והאנשים שיצרו או המשיגו את המושג הזה, הם התבוננו באידאה, הם פתאום הבינו שהם תופסים איזשהו מושג, שיש קשר בין המאפיינים שלו. המאפיינים שלו מצטרפים ויוצרים איזשהו תלקיד שיש לו משמעות. זה לא סתם אוסף של מאפיינים כמו גון היום הנולד וצריכת ציפור במרחק. הם לא מתחברים בשום צורה. אבל המושגים שאנחנו מדברים עליהם, זה מושגים שיש איזשהו חיבור בין המאפיינים שלהם. כשאתה אוסף את כל המאפיינים, נוצר פה איזשהו מכלול שיש טעם להצמיד לו מילה. יש פה מושג. ושימו לב, אני מדבר גם לפני שישנם אובייקטים בעולם שמממשים את המושג הזה. כי אני רואה את זה כבר בעולם האידאות. האנשים שעלו על רעיון הדמוקרטיה, הם לא עלו עליו דרך הבחנה במדינות, עוד לא היו מדינות כאלה. הם עלו על הרעיון הזה כי הם פתאום הבחינו בקיומה של אידאה שעד זמנם אף אחד לא הבחין בה. זאת תגלית. זאת תגלית, זה מגלה ארצות רק בעולם של האידאות ולא בעולם הפיזי שלנו. זה הטענה שלי. והטענה שלי זה שעולם המושגים דומה לעולם האובייקטים. גם בעולם המושגים, כמו בעולם האובייקטים, המושגים קיימים באיזשהו מובן, זו תפיסה הפלטונית כמובן, הם קיימים בעולם האידאות, האידאות קיימות, אנחנו צופים באידאות ומנסים להמשיג את מה שאנחנו רואים, רואים לא בעיניים כמובן, בעיני השכל. ומההמשגה הזאת יוצאת ההגדרה של המושג. כך נוצרים המושגים. זה בעצם הטענה. וכאשר אני מתווכח על השאלה מי הוא יהודי למשל, יש לנו ויכוח אמיתי. אנחנו מסתכלים על אותו מושג, ואנחנו שואלים את עצמנו מה באמת ההגדרה שלוחדת אותו. מה באמת מתאר נכון את אותה אידאה שכולנו מתבוננים בה. ולכן יש לנו ויכוח. אני אומר ככה והוא אומר אחרת. וזה לא יעזור שאני אגיד לו, אתה תקרא למושג שלך ישראלי, ואני אקרא למושג שלי יהודי. אנחנו מדברים על אותו מושג. אבל יש לנו מאפיינים שונים, סט שונה של מאפיינים, כי יש לנו ויכוח. נכון? יש לנו ויכוח איך להמשיג את אותה אידאה ששנינו צופים בה. אותו דבר עולה שאלה, הילרי פטנאם, היה פילוסוף גם אגב, יהודי שהתקרב ליהדות, לקראת סוף ימיו, מגדולי הפילוסופיה האנליטית. אני עוד פגשתי אותו באוניברסיטת בן גוריון, כבר בשנותיו האחרונות, הוא היה מגיע לארץ לפחות פעם בשנה ונותן סמינרים בבן גוריון. הוא היה פילוסוף אנליטי קשה, קשוח. והוא טען שבעצם אי אפשר לשנות הגדרה של מושג. למה? כי ברגע ששינית את ההגדרה, אתה פשוט לא מדבר על אותו מושג. נגיד, המושג יהודי, זה בין להם יהודיה או שהתגייר כהלכה. עכשיו בא מישהו ואומר לא, זה מי שנמצא בישראל, מדבר עברית, משלם מיסים וקורא ספרות עברית. או צורך תרבות עברית, אוקיי? אז הוא מציע שינוי של הגדרת המושג יהודי. יגיד לו קריפקה, אתה לא יכול לעשות שינוי של הגדרת מושג, כי ההגדרה היא המושג. אם אתה מציע הגדרה אחרת, זה פשוט אתה מדבר על מושג שונה, זה הכל. המושג אחר. זה לא ויכוח, זה לא שהמושג השתנה. פשוט לא מדבר על המושג ההוא, אתה מדבר על מושג אחר. אתם רואים את הדמיון. השאלה אם הגדרה של מושג יכולה להשתנות, או האם אפשר, ייתכן ויכוח על מושג, זאת אותה שאלה. כי בעצם הקונבנציונליסטים שטוענים שהמושג אינו אלא אוסף המאפיינים שלו, הם יטענו שלא יכול להיות ויכוח על מושג, ולא יכול להיות שינוי בהגדרה של המושג. כי ברגע שההגדרה היא שונה, אתה פשוט מדבר על מושג אחר. לעומת זאת, מה שאני מציע, אני קורא לזה אסנשליזם, מהותנות, שיש את המהות של המושג, האידאה, ואז יכול להיות ויכוח בין שני אנשים או שתי קבוצות, שמתווכחים על אותו מושג עצמו ומציעים לו הגדרות שונות. יותר מזה, יכול להיות שההגדרה של המושג תשתנה עם הזמן. כי ההופעה שלו בעולם שלנו שונה מההופעה שלו בעולם שלפני 100, 200 או 1000 שנה. ולכן אני טוען שהגדרת המושג השתנתה, אבל זה אותו מושג. תחשבו על בן אדם שגדל. אני אומר, זה אותו בן אדם, למרות שעכשיו הוא 1.80 מטר, קודם הוא היה 1.20 מטר. אז אותו בן אדם, רק הוא גדל. אני טוען שהמושגים לא רק קיימים, הם גם מתפתחים. ההתפתחות הזאת היא משהו שקורה בעולם. זה לא רק עניין אינטלקטואלי. במישור האינטלקטואלי אנחנו תופסים את זה, אבל זה משהו שקורה. ולכן יכול להיות שמושג יקבל הגדרות שונות. משתנות. ויכול להיות שיהיה ויכוח על הגדרה של מושג. אנחנו מדברים על אותו מושג. ואחד, אני אומר, יהיה ויכוח, אני לא טוען ששני הצדדים צודקים. אחד צודק והשני טועה. אבל הם מדברים על אותו מושג. אי אפשר להיפרד בוויכוח כזה, על ידי זה שאני אתן לך מילה אחת, ואקח לעצמי מילה אחרת, וניפרד כידידים. זה יכול להיות רק לפי קריפקה. אבל לתפיסתי זה לא יכול להיות. כי אנחנו מדברים על אותו מושג, צריך להכריע מי צודק. יש פה צודק וטועה, זה לא שאלה קונבנציונלית, של מוסכמה. יש פה אמת, זו שאלה אמפירית במובן מסוים. אמפירית כמובן לא בחושים, אלא בעיני השכל, אבל זו תוצאה של תצפית שצריך להחליט מי צודק. ואני רק אסיים בשלב זה, כדי לקשור את זה לכל מה שדיברנו קודם, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שניתוח מושגי נעשה על ידי תצפית על האידאה של המושג. אני אחזור על הדברים שעשינו ואני גם מדגים את זה דרך דוגמאות נוספות, אבל זאת בעצם הטענה שלי. זה המשמעות של ניתוח מושגי. ניתוח מושגי אינו אלא סוג של תצפית. תצפית בעיני השכל. על עולם המושגים, על עולם האידאות. לא תצפית בחושים. אם תצפית בחושים נעשית על אובייקטים, תצפית בעיני השכל נעשית על אידאות. אוקיי? זה בעצם הטענה שלי, ועשיתי אנלוגיה בין האידאות לבין המושגים. אוקיי, אני אעצור כאן. מישהו רוצה להעיר או לשאול?
תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
תודה.
אוקיי, אז להתראות.
לילה טוב.
שבת שלום שיהיה.